Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
הפרק בחסות Natural Intelligence. מתי בפעם האחרונה עזרת למישהו לקבל החלטה? מה לגבי מיליוני אנשים בכל העולם? Natural Intelligence מובילה בשוק השפעות האונליין ומתמחה בפישוט קבלת החלטות במודל מבוסס איכות עבור מיליוני צרכנים בכל העולם. חברה צעירה, רווחית ובבעלות פרטית מונה כ-200 עובדים בתל אביב. Natural Intelligence מחפשת מפתחים מוכשרים, מנוסים עם חיוך תמידי לפיתוח חדשני של עולם השוואות האונליין בטכנולוגיות Scala, Node.js ועוד בארכיטקטורת מיקרוסרוויסס ומגייסת לשירותיה את מפתחי הפול סטאק וראשי הצוותים הטובים והחזקים ביותר בתחומם שנהנים מעבודה בקצב גבוה. אז אם אתם אוהבים לרוץ למרחקים ארוכים, מדובר בפיתוח מורכב ומעניין, רווי אתגרים ואפשרויות התפתחות בחברה, וגם יש אחלה קבוצת ריצה. שילחו את קורות החיים עוד היום דרך האתר naturalint.com/career, שגישו אליו תמצאו גם באתר הבית של עושים היסטוריה.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 195, האוזי, סיפורו של אייקון ישראלי, חלק ב'. אחת התמונות האהובות עליי באלבום המשפחתי היא תמונה של אבא שלי כשהיה בן 15 או 16, חניך בבית הספר הטכני של חיל האוויר. בתמונה הוא עומד מול המצלמה, רגליו מפוסקות, סיגריה שמוטה בין שפתיו, אוחז בידיו אוזי מכוון קדימה. הוא נראה כל כך קול בתמונה הזו. הרבה מהקול הזה מגיע מהאוזי, שיש לו נוכחות מחשמלת ברבות מהתמונות האיקוניות של מדינת ישראל הצעיר.
מכה רבת עוצמה הונחתה על ראש הצבא הירדני. בירושלים העתיקה ניהלו הצנחנים קרב קשה ואכזרי.
חיילים עם אוזי מסתערים בסמטאות העיר העתיקה במלחמת ששת הימים. חיילות בחצאיות צועדות בגאווה במצעד צבאי. וכזאת אוזי בידיהם כמובן. האוזי שפיתח סגן אוזיאל גל בשלהי שנות ה-40 הפך להיות סמלה המסחרי של ישראל, גם בעיני עצמה וגם בעיניהם של רבים בעולם כולו. האוזי היה שילוב מוצלח של אמינות גבוהה, נוחות תפעול ויצור זול, והוא כבש את שוק הנשק העולמי בסערה. התעשייה הצבאית יצרה ומכרה את האוזי בעצמה לעשרות מדינות, ואף מכרה את זכויות הייצור למספר מדינות נוספות. הוליווד התאהבה בנשק הקטן והסקסי. סילבסטר סטלונה, צ'אק נוריס וכל שאר גיבורי הפעולה של שנות ה-80 ירו אין ספור כדורי סרק מהאוזי על המסך הגדול. אבל לכל דבר טוב יש סוף.
תקופת השיא של האוזי בצהל זה בערך מ-55 עד 67. למה? כי מלחמת יום ששת הימים כבר התברר שהוא לא עונה כל כך על הצרכים. ובמלחמת יום הכיפורים הוא כבר בכלל לא ענה על הצרכים. אוזי טוב בשביל, בוא נאמר, בשביל מאבקים בנופיות, בקבוצות קטנות, לא בשביל לחימה צבאית ממש במלחמה. זה לא מתאים לזה.
הדרך כולה רצופה דקלים. משמאל תעלת המים המתוקים שממאה התרוקנו והם זורמים בשצף קצף רק על התחתית אבל ומימין שדות מעובדים, קרוב, קלים, כזוארינות, הזדרכת ושאר עצים, אזור יפה, באוויר, ריח של גביעות, אין ספק, פה מתחוללת מלחמה.
למלחמת ששת הימים נתקלו חיילי צהל לראשונה וחיילי צבאות ערב חמושים ברובי סער.
דילוגים, אחד אחד! פמבינו! איפה פמבינו?
כאן, כאן.
פמבינו, תלג אחורה!
מה,
אתה כאן בוערת לי? בוא. כמו התת מקלע, גם רובי סער מסוגל לראות צרורות מהירים של כדורים, אבל שלא כמו האוזי הקטן, לקלצ'ניקובים של החיילים הערבים היו קנים ארוכים, וכדורים שהיו אמנם קטנים יותר, קוטר של 5.56 מילימטר לעומת 9 מילימטר באוזי, אבל היה להם חומר נפץ רב יותר בתרמיל, ולכן הם גם היו מהירים יותר. לקלצ'ניקוב היה טווח גדול ועוצמת אש אדירה שהאוזי לא היה מסוגל להתמודד עמה.
ואין שוב התקלות. המצרים מנהלים קרב השייה באמצעות חוליות קומנדו שמשאירים לאורך הדרך וגורמים לנו נפגעים.
אחד הכותבים בפורום צבא וביטחון באתר פרש סיפר את הדברים הבאים.
לראשונה השתמשתי מבצעית באוזי בזמן מלחמת ששת הימים, כאשר היינו על הציר ליד אל הריש, וכמו כל ג'ובניק היה לנו אוזי. היינו בגל השני-שלישי לאחר כוחות הלוחמים כשפרצו את הדרך. מסביב הכל בער והריח של מוות מסביב. פתאום נדחה עלינו אש וכדורים עברו בשריקה מעלינו, זיהינו קבוצה של חיילי קומנדו מצרים שידענו שיש באזור, ישר תפסנו את האוזי והתחלנו להשיב באש. וראינו פתאום איך הכדורים נופלים לפניהם, לא מגיעים אליהם. אחרי כמה רגעים הקומנדו המצרי הבין אם יש להם פה עסק, והם הורידו את המכנסיים שלהם ועשו כל מיני תנועות מגונות לכיווננו, והצחוק שלהם נשמע מסביב.
התמונה הזו חזרה על עצמה גם במלחמת יום הכיפורים, וחיילים רבים זנחו את האוזי לטובת קלצ'ניקובים שנלקחו שלל מהמצרים הנסוגים. צהל החל לחפש תחליף לאוזי, וגם שם היה אוזי גל.
מה שקרה זה בראשית שנות ה-70, אוזי גל מצא את עצמו בדיוק באותו מצב שהוא מצא את עצמו בסוף שנות ה-40, כשהוא יצר נשק, שבדיוק באותו זמן מישהו אחר יצר נשק מקביל, וכל אחד מהם רצה שהנשק שלו יתקבל בידי צהל, כי צהל, עם כל הכבוד, לא יכול היה להרשות לעצמו את שני כלי הנשק. היו חייבים להשקיע רק באחד מהם, מה לעשות? הכסף של ההשקעה והפיתוח, אי אפשר להשקיע בשניים, חייבים רק אחד.
רובה השר שתכנן אוזי גל כונה הגל, והרובה שמולו התמודד היה הגליל שפותח על ידי צוות של התעשייה הצבאית בראשות ישראל גליל. כמו בסוף שנות ה-40, גם כאן מצא את עצמו אוזי גל במצב מורכב ורגיש. הוא היה איש קבע שקיבל את המשכורת שלו מהצבא, אבל עבד בפועל בתעשייה הצבאית, שם היו המשאבים והידע הדרושים לשם פיתוח כלי נשק. במילים אחרות, הוא עבד בתוך אותו הארגון שנגדו התמודד במסגרת התחרות הצהלית לבחירת רובי הסער העתידי של ישראל. אין פלא שבתעשייה הצבאית לא ססו לשתף פעולה עם אוזי גל. לכך יש גם להוסיף את אופיו היקי והמופנם של אוזי גל, שלא היה אדם קל. כך סיפר עליו רב סרן ששירת עם אוזי גל במחלקת פיתוח אמצעי הלחימה של צה"ל.
אוזי היה יוצר אומן, גאון אמיתי, יחיד בדורו. כשהוא בא לבנות חלק מסוים, זה היה אחרי שהוא כבר ראה את החלק הזה בעיני רוחו בתלת ממד, ואחר כך סרטט אותו באופן מושלם. אוזי היה אדם בודד, מופנם. שאהב לעבוד לבד וסלד מוועדות פיתוח גדולות. הוא לא היה איש רעים להתרועע ובהחלט נחשב לאדם עקשן וקשה לפעמים. בדברים הללו אפשר למצוא את זרע הפורענות בינו לבין תעס.
ההתמודדות בין הגל והגליל בתחילת שנות ה-70 תירשם בדברי ימי ההיסטוריה כאחת מנקודות השפל של צה"ל.
אז חייבים לבחור איזה אחיד איזה טוב מהם. אבל כאן פתאום נכנסו דברים אחרים לדיון. המתחרה של אוזי גל, שכנראה לא היה איש יחסי ציבור, לא ידע כל כך ליחצן את עצמו, חשב, מה, אני אוזי גל המפורסם? אני היוצא של האוזי? זה מספיק? מה? אני גיבור, לא בדיוק גיבור ישראל, אני קיבלתי צלש, מה? פרס ישראל, מה? ודאי שכולם, מה, מי שיש מישהו שלא מכיר את האוזי? אז יפה, תכירו עכשיו את הגל, הרובה החדש שלי. אבל לא. המתחרים שלו שהבינו את העניין הזה טוב מאוד, רצו שהרובה שלהם יתקבל, הם התחילו להפעיל, להשתמש בשיטות שעד אז לא היו כל כך ידועות, של הפעלת לחץ, של יחסי ציבור לעצמם, של שיחות בלתי פוסקות עם קובעי המדיניות, עם הרמטכ"ל, בר לב, כל אלה, אולי גם יש טענות, אפילו שיחדו, יש טענות כאלה.
העיתונאי רונן ברגמן פרסם בשנת 2002 תחקיר מעמיק שערך על תהליך הבחירה בין הגליל והגל. על פי התחקיר של ברגמן, הגל הוכיח את עצמו כמוצלח בהרבה מהגליל בכל הבדיקות שנערכו בצהל, ואפילו מוצלח יותר מה-M16 והקלצ'ניקוב. הוא היה מדויק יותר, נוח יותר לתפעול וסבל מהכי פחות הקלות. היו מבין אלה שבחנו אותו שחשבו שמדובר ברובה הסער הטוב ביותר בעולם. אבל אף אחת מהתוצאות האלה לא עזרה לגל.
עוזי גל היה מעל הדברים האלה. מה, הנה, אני מראה לכם את הדוגמה מספיק, מה צריך יותר מזה? הוא לא הבין. הוא לא הבין שהזמנים השתנו, הוא לא מביא, הוא לא הבין שהיריבים שלו הם אולי לא בדיוק, בוא נאמר את זה בזהירות, לא בדיוק ישרים במה שהם עושים. הוא לא תפס את זה. אבל הם תפסו את זה, הם הבינו שהזמנים השתנו, ובסוף הם שכנעו את צה"ל לקבל את הרובה שלהם, הגליל. עכשיו, הנשק הזה התברר כלא יעיל ביותר, במיוחד מלחמת יום הכיפורים, בתוך זמן קצר כבר הפסיקו להשתמש בו. מבקר המדינה כתב דוח שלם ומפורט, שבו הוא הסביר כל מיני כשלים שהיו בתהליך. היום ברור שהיה צריך לקבל את הגל של עוזי, זה בכל אופן, קשה לדעת כמה זה היה מעולה, אבל עכשיו כבר נראה די ברור שזה היה יוצא יותר טוב מהגליל, המתחרה שלו.
רונן ברגמן טען בתחקיר שלו שאחד הקצינים שדחפו לבחירתו של הגליל היה רפאל איתן, רפול, שקיבל אב טיפוס של הגליל מהתעשייה הצבאית והתאהב בו. סוג של שוחד, אם תרצו. ברגמן כתב את הדברים הבאים.
הגל לא נבחר להוביל את צהל למלחמות הבאות, למרות שהיה עדיף בהרבה על כל סוגי כלי הנשק האחרים, כתוצאה ממערכת של לחצים, יחסי ציבור משומנים, הכפשות וסילוף נתונים מצד גורמים בתעשייה הצבאית.
רפול עצמו דחה את הטענות הללו מכל וכל. בתגובה על התחקיר של ברגמן הסביר רפול שהגליל היה מבוסס על הקלצ'ניקוב, שנחשב אז ואפילו היום לרובה האמין ביותר בעולם. הגל של עוזי גל, לעומת זאת, היה נעלם גמור.
הייתה תחרות בין שתי חלופות ואנחנו הלכנו על החלופה של הגליל, כי החלופה של עוזי נשענה על כלי נשק הולנדי שלא נתקבל עד אותה התקופה, ובעצם מעולם לא יוצר ככלי נשק סטנדרטי. כל הניסיון להטיל בי דופי כאילו קיבלתי שוחד הוא מכוער ומופרך. אנחנו חילקנו כמה דגמים בגולני ועקבנו אחרי ההתנהגות של הכלים ואחרי חוות דעתם של החיילים. התחילו ניסויים משוואתיים וזה מה שיצא.
קשה להפריד בין עובדות ושמועות בסיפור בחירתו של הגליל על פני הגל. חלק מהסיבה היא הסודיות שבה התנהל הפיתוח והזמן שחלף מאז. אבל חלק לא מבוטל נעוץ בכך שעבור חובבי נשק רבים, לסיפור הזה יש אלמנטים רגשיים רבים. הם נעלבים בשמו של עוזי גל, שמייצג עבורם פילוסופיה רגשית. תאורה, במרכאות, שבה הדבר החשוב ביותר בנשק היא האיכות הטכנית שלו, העיצוב, האמינות, הדיוק וכדומה. בפורומים ברחבי האינטרנט אפשר למצוא לא מעט תגובות כמו זו.
לראות איך, בגלל פוליטיקה מסריחה, צהל ויתר על הרוסר הטוב ביותר בעולם, פשוט טיפשות.
זאת ועוד, יש רבים שאינם מסכימים עם הטענות שלפיהם הגליל היה רובה סער נחות ביחס לגל. אמנם הגליל היה כבד יותר ממנו ואולי פחות מדויק, אבל היו לו יתרונות אחרים והוא גם עבר שיפורים מהותיים לאורך השנים עד שהוא הוחלף ב-M16 הקל והזול יותר. מצד שני, חלק מהרעיונות שהכניס עוזי גל ברובי הסער גל צצו אחרי הרבה שנים ברובי הסער תבור של התעשייה הצבאית, ויש מי שרואים בכך סוג של הודעה באלף בעליונות הטכנולוגית של הגל על פני הגליל. כנראה שהוויכוח על העליונות של הגל מול הגליל או להפך לא יוכרע לעולם. עוזי גל עצמו מעולם לא הגיב או התבטא על מה שאירע או לא אירע במסגרת אותה התמודדות מול הגליל. ההפך הוא הנכון. רונן ברגמן כתב על עוזי גל.
ב-1996, בזמן ביקור בישראל, נודע לו שאני חוקר את הפרשה. הוא התקשר אליי בזעם, אני נשוי לאחיין איתו, ודרש ממני להפסיק את הבדיקה. במקביל, אסר במילים בוטות על כל מי שהכיר לדון בנושא. זה שייך להיסטוריה, וזה לא מעניין אף אחד. מה שהיה, היה.
אף על פי כן, התפוסה במכרז הצהלי סימנה מפנה לרעה ביחסיו של הממציא עם המערכת הצבאית. הוא החליט לעזוב את צהל ולנסות את מזלו בשוק האזרחי. עוזי פיתח תת מקלע חדש, אבל אז שוב מצא את עצמו מסתבך עם המערכת הצבאית.
אז האשימו אותו שזה יותר מדי דומה לעוזי שעליו הזכויות של צהל. והיה איזה ויכוח משפטי והיה איזשהו היה איזשהו סכסוך, בסוף הם הסכימו לאפשר לו לעשות עם זה משהו, אבל זה כבר היה מיושן, אז זה היה סיפור מאוד מאוד לא נעים.
גם אם מעולם לא הודע בכך, סביר להניח שעוזי גל התאכזב מאוד מהמערכת ואולי מהמדינה שלה הקדיש את מיטב זמנו ומרצו במשך עשרות שנים.
תשמע, הם הרוויחו הרבה כסף. עכשיו, הממציא שלו, הוא לא קיבל כנראה כסף, הוא קיבל משכורת ופנסיה מהצבא, לא משהו, הבן אדם הזה הביא המון המון כסף למדינת ישראל, אבל הוא לא ראה הרבה מזה. עוד פעם, העריכו אותו, הנה זהו זיגל, זה, אבל תשמע, באותה מידה זה היה הדבר המקובל, אז היום זה לא יעלה יותר על הדעת, שאתה תמציא משהו ואתה לא תראה מזה שום דבר.
עוזי גל היה פטריוט גמור. אפילו את הפרס בגובה 1,000 לירות על זכייתו בפרס ישראל סירב לקבל, באומרו שבסך הכל עשה את חובתו. את השם עוזי לתת המקלע שלו אגב לא הוא בחר, הוא אפילו התנגד לכך בתחילה.
באיזשהו שלב הוא עזב את המדינה, עבר לארצות הברית. עכשיו הסבירו שזה בגלל המחלה של הבת שלו שהייתה צריכה טיפול רפואי בארצות הברית, אבל זה כנראה לא היה רק זה. זה גם, הוא היה מורגז מאוד מהיחס אליו מצד המערכת הביטחונית כאן במדינת ישראל, הוא הרגיש שזה לא מגיע לו איך שמתייחסים אליו.
הפרק בחסות Outbrain, המזמינה אתכם להצטרף לקורס DevOps בשיתוף מיטב החברות בישראל. אני אתחיל מהסוף. קורס DevOps של 3 חודשים בספטמבר הקרוב וכמעט בחינם. איך ולמה? אז ככה, מקצוע DevOps עובר שינויים מהותיים בשנים האחרונות ואנשי DevOps הופכים ליותר ויותר קריטיים בארגונים רבים. בישראל קיים מחסור אדיר באנשי DevOps, מחסור שיוצר בעיות חמורות לחברות רבות. Outbrain החליטה להרים את הכפפה והקימה את OpsCool. פרויקט ללא מטרות רווח שמאגד בתוכו כמה מחברות ההייטק המובילות בישראל כגון סירס ישראל, וויקס, לייב פרסן ועוד. זהו פרויקט שמטרתו להכשיר אנשי דאב-אופס חדשים ולהסב עובדים ממקצועות אחרים, למשל QA ו-DBA לתחום הדאב-אופס. בחודש ספטמבר הקרוב 2016 ייפתח המחזור הראשון של קורס הדאב-אופס במסגרת OpsCool. הקורס יארך 3 חודשים ויתקיים במשרדיהן של החברות ששותפות בפרויקט. עלות ההשתתפות בקורס תהיה מאות שקלים בלבד, שהם לא יותר מאשר דמי רצינות. המדריכים בקורס יהיו עובדים של החברות המערכות, ודגש גדול יינתן על לימוד עצמי של החומר, גם משיקולים פרקטיים של כמות החומר, וגם מכיוון שהיכולת ללמוד בעצמך היא חלק בלתי נפרד ממקצוע הדאב-אופס. זהו מקצוע צעיר שמשתנה כל הזמן, ואיש דאב-אופס צריך להיות מסוגל ללמוד דברים חדשים באופן שוטף ובכוחות עצמו. מילה אישית ממני, זו הזדמנות באמת נדירה. לא נתקלתי ביוזמה כזו בשנים האחרונות ואולי בכלל. אם הרהרתם ברעיון של לעשות הסבה מקצועית, אל תחכו. זה קורס שבנסיבות אחרות היה עולה אלפי או עשרות אלפי שקלים. רוצו להירשם. כתובת האתר OpsCool. opsschool.org.il או הקליקו על הבאנר באתר הבית של עושים היסטוריה. בארצות הברית נתקבל עוזי גל בזרועות פתוחות. שמו הלך לפניו והוא ייעץ לכמה מהחברות הגדולות והחשובות בתחום כדוגמת קולט המפורסמת. הוא פתח חברה מקומית בשם גלטק והחל לפתח אקדחים ותתי מקלע חדשים. המשמעותי מביניהם היה תת מקלע בשם MP9 שפיתח גל ב-1995 עבור חברת רוגר שהייתה מוכרת באקדחים המעולים שלה וביקשה להיכנס לשווקים חדשים. ה-MP9 היה גרסה משופרת של האוזי המקורי. הוא דומה לו מאוד מבחינה חיצונית, אבל יש לו מנגנון פנימי משופר, והחומרים שמהם הוא עשוי מייצגים את ההתקדמות במדע החומרים מאז ימי מלחמת העולם השנייה. למרות שנחשב לאוזי משופר, ה-MP9 היה כישלון מסחרי, ויצורו הופסק בתוך זמן קצר. קשה לשים את האצבע על הסיבות לכישלון הזה, אבל ייתכן ויש קשר לעובדה שבתקופה הזו החל גם לדוח זוהרו של העוזי המקורי.
כל מיני ארצות קנו מאיתנו, גם ארצות שאתה לא בדיוק מתלהב מהקשר שלהם, כל מיני ארצות באסיה, באפריקה, באמריקה הדרומית, כל מיני רודנויות כאלה, שבדרך כלל המשטר קנה בשביל הצבא שלו, בשביל השומרי ראש שלו, אנשים שאתה לא היית מתגאה לראות שיש להם עוזי ביד, ואתה לא היית מתגאה לדעת מה הם עושים בדיוק עם העוזי הזה. אתה ממש לא היית מתגאה. ובאיזשהו שלב העוזים הגיעו גם לכל מיני טרוריסטים, לוחמי מחתרת, מה שאתה רוצה באותם ארצות, וזה גם כן לא היה כבוד גדול ולא שמחה גדולה לדעת שהם שמו יד על העוזים ומה שהם בדיוק עושים איתם. כל מיני קבוצות מאוד יעילות, נגיד שומרי הראש של הנשיא, הנשיא ארצות הברית, השתמשו בעוזי. אבל לא רק הם, כנופיות רחוב התחילו להשתמש בעוזים, כי זה היה נורא, מאוד, נורא נוח לצרכים שלהם. אז זה לא רק הטובים השתמשו בעוזים, זה גם הרעים, סוחרי הסמים, הכנופיות. כולם השתמשו בעוזים, זאת הייתה הוכחה, זה שנשק זה מגיע לכולם, גם לטובים אבל גם לרעים. אנחנו יודעים שכל מיני מדינות העתיקו את המודל של העוזי, השתמשו בו, השתמשו בדברים דומים לו מאוד. מה לעשות שכל כלי נשק אתה לעולם לא יכול לדעת למי זה יגיע, וזה פגע קשות בסופו של דבר בעילה של העוזי. הוא הופיע בהרבה סרטים בהוליווד, אבל ברגע שכולם משתמשים בו, גם הרעים, זה כבר לא כבוד גדול כל כך להיות עם עוזי.
בישראל המשיך העוזי לשמש בצבא גם בשנות ה-80 וה-90, אבל ביחס לרובי הסער החדשים והמודרניים, הוא כבר נחשב למיושן ולא אמין. עניין סביר בהחלט עבור נשק שפותח יותר מ-50 שנה קודם לכן. אני לא אשכח מה שאמר לנו המק בטירונות כשלימד אותנו לראות בעוזי. העוזי כל כך מסוכן, הוא אמר, שאם תזרוק אותו למערה ואחר כך תזרוק אחריו עוד כמה מחסניות, הוא התחיל לפלוט בצרורות.
אגב, מה שהיה בשבילהם, אבל הוא מתקבל לדעת, אחרי שנים כבר לא היה מתקבל לדעת. עם העוזי תמיד היו בעיות שכדורים היו עלולים להיפלט וזה, זה תמיד הייתה את הבעיה הזאת. אבל אוקיי, זה היה סיכון מתקבל לדעת מבחינתם. בראשית המאה ה-21, כשהוציאו אותו מהשימוש, זאת הייתה הבעיה שכבר לא היו מוכנים לעבור עליה על סדר היום. אבל זה תמיד היה כך. העוזי בשנות ה-90, 2000 כבר הפך לרובה, אתה יודע, בשביל חיילות. היו משתמשים בו רק באימונים של חיילות. ואז התחילו להתלונן בשנות 2000. מה זה? הוא יותר מדי פליטות כדורים? מה? איך אפשר להחזיק נשק כזה? החזיק אותו גם בעיקר בגלל נוסטלגיה. מה? העוזי? מה? המותג של צה"ל? מה, אנחנו לא נשתמש בו? אנחנו... הצה"ל ועוזי, אי אפשר, זה אי אפשר אחד בלי השני, אבל התחילו לצעוק, מה זה? הוא פולט כדורים. אף אחד, הוא תמיד פלט כדורים, העוזי. זה היה סיכון שידעו ולקחו אותו. כלומר, זה בתחום הנסבל. עכשיו, בראשית שנות ה-2000, זה כבר לא היו מוכנים לקחת יותר את הסיכון הזה. אמרו, כבר יש כלי נשק יותר טובים, והוציאו אותו לחלוטין מהמחזור. והיום כבר לא משתמשים יותר בעוזי.
באופן אישי, אני לא יכול לומר שאני מתגעגע לעוזי. כמעט ואיבדתי כמה וכמה אצבעות כשבדקתי את הנשק של חיילות צעירות בעליות משמר. אבל אין ספק שהעוזי היה אחד מכלי הנשק האיקונים של המאה ה-20, ועד היום יש לו מעריצים רבים ברחבי העולם. בשנת 2011, אגב, נכנסה לשימוש בפיקוד מרכז גרסה מחודשת של העוזי בשם מיקרו-עוזי פולימר, כך שאולי התת-מקלע המופלא הזה עדיין לא אמר את המילה האחרונה, או אולי נכון יותר לומר, לא פלט את הכדור האחרון שלו. עוזי גל המשיך לעבוד בארצות הברית במשך 25 שנה. הפרויקט האחרון הגדול שעליו עבד היה אקדח חדש לשוק האזרחי, בשיתוף פעולה עם יצרנית נשק אמריקנית גדולה. מטרתו השאפתנית של גל הייתה ליצור אקדח שיהיה נוח וקל לתפעול גם ללא אימונים ממושכים כמו אלה שעובר חייל בטירונות, ומאידך שיעמוד בתקני האמינות המחמירים של משרד ההגנה האמריקני. עוזי גל חשש מאוד מריגול תעשייתי. חלק מחלקי האב טיפוס יוצרו בשלבים על ידי שתי חברות שונות, כך שאף אחת מהן לא תוכל לדעת כיצד נראה הדגם הסופי. גם את קבצי התכנון האלקטרונים סירב לשלוח במייל והתעקש לתת ליצרניות אך ורק סרטוטים מודפסים. פיתוחו של האקדח החדש נעצר כשלקה עוזי במחלת הסרטן. שני אבי טיפוס בלבד יוצרו לפני שהלך לעולמו הממציא בשנת 2002. הוא נטמן בבית העלמין של קיבוץ יגור לצד אשתו שנפטרה לפניו. הספדים לזכרו של עוזי גל הופיעו בכל כלי התקשורת, לא רק בישראל אלא גם בניו יורק טיימס, בוושינגטון פוסט, בבי-בי-סי ועוד. טרנט ורנקה, מהנדס שעבד איתו על האקדח האחרון שתכנן עוזי גל בארצות הברית, ספד לו כך.
Uzi was truly one of the most influential people I've ever worked with, both as a small arms designer and as a person. I was fortunate enough to train under him for a year, but I was blessed to have been his friend. He possessed tremendous knowledge of small arms, and his days of serving in the IDF taught him a lot of interesting things. He was always making comments that were in contrast to current opinions, and he could back up his claims with actual combat test data from IDF soldiers. Besides having tremendous knowledge about small arms, Uzi was always patient and respectful with everyone. There were many challenges in the pistol program that would have made many people lose their temper. Uzi never once lost his temper or raised his voice. Even when he was disappointed by people, he had an attitude that would always make the best of the bad situation. He was also compassionate for all people. When he was telling war stories, it was clear that he respected the enemy as human beings. It was a real honor to work with Uzi on his last project, and I will never forget the time I spent with him.
וזה הסיפור של האוזי, שבאמת הפך למוצר מספר אחד של מדינת ישראל, אבל גם במידה מסוימת פגע בתדמית שלנו, גם בגלל שהוא הגיע להרבה מאוד ידיים לא נכונות, וגם גרם לשברון לב אצל היוצר שלו בסופו של דבר.
זהו, עד כאן. תודה רבה לאלי אשד שהתארח בפרק. בקרו בבלוג שלו, המולטי יקום של אלי אשד, שקישור אליו תמצאו באתר הבית של עושים היסטוריה. ותודה ענקית לכל הפודקסטרים שסייעו לי בקטעי הקריין. לאהוד קיינן, מפודקאסט חדשות הטכנולוגיה Low Battery, יובל מלכי, מקטעים בהיסטוריה, לראם שרמן ודורו ניר מהפודקאסט Geekonomy, אילן בקסיס מהפודקאסט דברי הימים, על תולדות המזרח הקדום, יפתח מזור מפה ושם בארץ ישראל, אבי ולר מהפודקאסט בונים אימפריה, רן תבורי מרוורסים פלטפורמה, ועידן כהן שלנו, העורך הראשי של סיפור משפחתי. תודה גם לשני הפודקאסטרים האמריקנים שסייעו לי, ג'ונתן אוקס מ-Trivial Warfare ופיליפ וליקה מ-The Product Startup. מיד נמשיך אל עדכונים לגבי מפגשי המאזינים בארצות הברית ועוד, אך ראשית, פינת תוכן שיווקי קצרה.
פינת התוכן השיווקי מובאת בחסות אוגורי. אוגורי מביאה את בשורת ה-Internet of Things לעולם ההחזקה החזויה. באמצעות רתימת הטכנולוגיה לאסטרטגיית ההחזקה החזויה, אוגורי, המתמחה בחיזוי תקלות במערכות חימום, קירור ועברור של מבנים מסחריים, מציעה ללקוחותיה את הדרך להוזיל את תוצאות התפעול וההחזקה לצד החיסכון בעלויות האנרגיה. מהנדסי החברה מפתחים אלגוריתמים לומדים על מנת לבנות את פלטפורמת הדיאגנוסטיקה המכנית של ה-Internet of Things. במרכז הפיתוח של אוגורי בחיפה מחפשים מהנדסים שהם גם מייקרס בנשמה. לרצו על הבאנר באתר התוכנית על מנת לשלוח קורות חיים. המינוח החזקה חזויה חזר על עצמו לפחות 3 פעמים. אבל מה זה בעצם? גל שאול, co-founder ו-CTO באוגורי, מסביר כשברקע ניתן לשמוע את המולת העיר.
בתוך עולם התחזוקה יש 3 דיסציפלינות עיקריות. תחזוקת שבר, זה אומר שאתה מפעיל את זה, עוצם עיניים וכשזה מתקלקל אתה מתקן. אפשר להסתכל על פנס שפועל על בטריות. כשנגמרות הבטריות, מחליפים בטריות, אין סיבה לעשות את זה לפני. רוב העולם המכני פועל בתחום שנקרא החזקה מונעת. החזקה מונעת מאוד דומה למה שאנחנו עושים ברכב. כל 10,000 קילומטר מחליפים שמן, בלי קשר למצבו של השמן, אם הוא תקין או לא תקין. התחום של predictive maintenance, או החזקה חזויה בעברית, אומר תבדוק יותר ותחליף במידת הצורך. זה אומר שאם היינו מסתכלים על הרכב בתור דוגמה, אז תבדוק כל 2,000 קילומטר את מצב השמן, או תבדוק כל הזמן את מצב השמן, וכשצריך להחליף אותו, תחליף. זה יכול להיות כל 10,000, אבל ככל הנראה זה יהיה יותר דומה לכל 50,000 כשבאמת יש תקלה, או כשבאמת השמן נשחק. לעומת זאת, אם יש בעיה, אתה רוצה להחליף אותו יותר מוקדם, אין למה לחכות עד 10,000, אתה רוצה לטפל בבעיה שפוגעת באיכות. וזה מה שהשוק הזה מאפשר, הוא מאפשר לעשות אופטימיזציה בין כמות התחזוקה שאתה צריך לבצע לתקינות המערכות. היסטורית זה יודע להעלות את האפטיים של מכונות בעשרות אחוזים, ולמנוע 75% מתקלות השבר.
ובעולם האמיתי, המשמעות של מניעה של תקלות שבר מתרגמת כמובן לזמן ולכסף. המכונות ממשיכות לעבוד באופן מקסימלי ועוצרים לטפל בהן מבעוד מועד, וכמובן לא מבזבזים כסף על מלאי חלפים מיותר ועל קריאת חירום של טכנאי. אבל החיסכון לא עוצר כאן.
לפי הסטטיסטיקות שאנחנו אספנו ולפי סטטיסטיקות של משרד האנרגיה האמריקאי, אם עושים תחזוקה חזויה נכון במבנה מסחרי, חוסכים 20% מהאנרגיה שהמבנה צורך. זה כמויות אדירות של דלק, זה כמויות עוד יותר גדולות של חשמל, והתקלות האלה לפעמים הן על פני שנים ואתה לא יודע. יש דליפת אוויר מאיפשהו ואתה צריך לתת יותר חשמל שם, ואם לא שמת לב אז לא שמת לב, אז אתה מבזבז מיליונים בשנה. החיסכון באנרגיה הוא חלק אינרנטי מהעבודה שלנו, וזה שהעולם חוסך אנרגיה בזה בעינינו זה יתרון.
באופן מסורתי, קבועי הזמן בהחזקה חזויה גדולים.
החזקה חזויה נעשתה עד היום בשני שלבים. אחד היה מגיע מהנדס ויברציה מומחה עם מכשיר ב-$30,000 או $40,000. הוא היה מבצע דיאגנוסטיקה, זאת אומרת שמבצע הקלטה של המכונה, חוזר למשרד שלו, עובר על הגרפים, ותוך פחות או יותר שבועיים מחזיר לך דוח של המצב המכני, ואז היה נשלח טכנאי לבצע את התיקונים. אנחנו אפשרנו היום לטכנאי לבצע את הבדיקה הזאת במקום. זה אומר שהמוצר שלנו עובד על הטלפון של המשתמש, דומה מאוד לכל האפליקציות שבהם הוא משתמש. הוא צריך לחבר רכיב חומרה שלנו, להחזיק חיישן אחד ביד ולעבוד עם הטלפון ביד אחת כמו שהוא משתמש בטלפון. כל טכנאי מיזוג מקבל יכולת של מהנדס החזקה חזויה באמצעות הטלפון הפרטי שלו. הוא מבצע את ההקלטה, מקבל את הדיאגנוסטיקה במקום ויכול להתחיל לתקן בעודו בביקור הזה, פשוט לטפל בבעיות ברגע שהוא רואה אותם.
הדרך של אוגורי החלה בהעברת עולם ההחזקה החזויה מהאופליין לאונליין, והשלב הבא, האינטרנט אוף סינגס. ואיך נראית ההחזקה החזויה ב-IoT? המכשירים הם אלו המדווחים מה הם צריכים. למעשה, המכונה תודיע מתי צריכה, לדוגמה, רצועה חדשה.
אנחנו משתמשים בחומרה וחיישנים שנמצאים על המכונה. ויש לנו מהנדסים שבונים את החלק הזה, שמדבר עם החיישן, מייצר פאוור הרווסטינג לחיישן, ששולח את כל המידע אחורה. איך בוחרים לשם קו שידור, איך בוחרים לצאת משם באופן מאובטח, זה הכל בעיות שכל חברת IoT ואנחנו ביניהן נתקלים בהם, אבל זה בעיות סבוכות. את כל המידע הזה אנחנו שולחים לענן, ושם אנחנו מאבדים אותו ודורשים כוח עיבוד חזק, מהיר ויעיל, כדי לאבד את המידע הזה בריל טיים, כדי לאפשר את ההתראות להוציא בזמן אמת. וכל המידע הזה שמגיע מחיישנים פתאום מאפשר סקייל אחר בכלל של איך נראה הקלאוד. ואם אתה מדבר על מאות אלפי חיישנים כאלה ומיליוני חיישנים כאלה, פתאום כל הענן הופך להיות מפלצת שהוא היום בכלל לא קיים בה, לא בכוח העיבוד ולא בכוח השחזור של המידע. ולכן חלק מהעבודה שאנחנו עושים היום באוגורי נקראת Edge Computing, וחלק מהחישוב מתבצע כבר במקום, כדי לדעת האם צריך להעלות את כל המידע, האם צריך להוציא התראה, או שאפשר לעבור לדגימה קצת יותר איטית של המצב המכני שם. העולם של Edge Computing ב-IoT קצת נראה כמו עדכונים של צ'קפוינט למחשב שלך. אתה מקבל כל יום יכולת קצת יותר טובה לאנטיווירוס שלך, והבדיקה נעשית לוקלית. כדי שהאנטיווירוס שלך או הפיירוול שלך יהיה טוב, כל הזמן ברקע, בענן, מתבצעים חישובים ובדיקות ללשפר אותו. קצת ככה נראה היום האינטרנט אוף סינגס או אדג' קומפיוטינג באינטרנט אוף סינגס. אתה כל הזמן משפר את היכולת האלגוריתמית שלך, ובסוף ברמת כל מכונה אנחנו משאירים איזשהו רכיב שבודק באופן מאוד מהיר תקין לא תקין, ואם יש תקלה אנחנו מפעילים את התותחים הכבדים אצלנו כדי לזהות בדיוק מה התקלה, מה החומרה שלה ואיך לתקן אותה.
מה זה אוגורי?
אוגורי זו נבואה בלטינית. האוגורים היו מסתכלים על מעוף הציפורים והיו נותנים תחזיות של מה הולך לקרות והאם כדאי לצאת למלחמה, וגם אנחנו מסתכלים על כל מיני סימנים לא כל כך קשורים ויודעים לתת פרדיקציה למה לעשות הלאה, ואור הכלה התפוס.
מה חדש ברשת הפודקאסטים של פודקאסט ישראל? בפודקאסט פה ושם בארץ ישראל של יפתח מזור עלו שני פרקים בחודש האחרון. האחד על תעשיית היין בנגב, והשני במסגרת סדרת מועדון הסיפור הטוב על העיתונאית והצפרית פאולה ארנולד.
פאולה ארנולד לבית קלנר נולדה בווינה שבאוסטריה בשנת 1885. היא גדלה במשפחה יהודית מתבוללת ומשכילה. אבא שלה, ליאון קלנר, היה פרופסור לספרות אנגלית שקנה לו שם עולמי בנושא של שייקספיר. הרצל, שגם הוא חי ופעל בעיר וינה באותה תקופה, היה חברו הקרוב, ופאולה פגשה אותו לא פעם בילדותה ובגרותה.
בפודקאסט המנטליסט, הפודקאסט שעוסק בפיתוח חוסר מנטלי לאנשים בסביבה תחרותית, איתן עזריה, כוכב נבחרת ישראל ומכבי חיפה בעבר, מארח את המדליסט האולימפי שחר צוברי לשיחה על איך להגיע להישגים ולשמור על האושר הפנימי שלך.
כאילו מבחינתי זה אפילו אולימפיאדה לא הייתה מטרה, אני רציתי להגיע להוואי, רציתי להגיע להוואי בכושר גלישה. אתה זוכר את התוצאות, אנשים מהצד רואים תוצאות, אני מסתכל ואני רואה מה עברתי בכל שלב ואיזה סיפור ואיזה... אנקדוטה כזו או אחרת יש על כל תחרות ועל כל איזה, ואני חושב שזה משהו שבונה אותך בסופו
של דבר. ב-Curious Minds האנגלית עלה הפרק בשני חלקים על ההיסטוריה של הקוד הפתוח ותנועת התוכנה החופשית, במסגרתו רעיונות שערכתי עם ריצ'רד סטולמן, מייסדה של תנועת התוכנה החופשית, וטים אוריילי, מייסד הוצאת אוריילי ואחד מחלוצי הקוד הפתוח בשנות ה-90.
Like, there might be somebody who... wants to talk with you using Skype. Now Skype is a proprietary program and we know it's malware. So if you put it on your computer, you're surrendering your freedom.
At this point, I was wondering whether I should tell Richard that I'm calling him via Skype.
It's the act of a fool.
On second thought, maybe I shouldn't.
קישורים לכל שלושת הפודקאסטים תמצאו באתר הבית של עושים היסטוריה בעמודה הצדדית. עושים היסטוריה הם דינה בר מנחם על העריכה הלשונית, ניר סייג על עריכת הקול, עידן כהן העורך הראשי של סיפור משפחתי, נתן פוזניאק על התחקיר, קליו לוקלין מגישה את Curious Minds, טלי תימור הוא המנהל העסקי, ואני רן לוי כותב ומגיש. אנחנו נשתמע שבוע הבא. להתראות.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevi.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevi.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics.